בשעות הארבע וחמה ולבנה היא ידויה ופנימים של כל חסד ומעטה לביבי ירחנה ולחמה ולשכנה כגב של אתנת הארה לביבי ירחנה ורח על משנה כגן של עדנת אלמה עם ייתנו מלך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תורה ועשים מבטחים עבודה בלמה ובסנגה אביהם לזכותם של טובי מעשי, לכלי לרעה למען כל המריאה. הגול הרעתי ישים מבטחים, ברוד הבדמה ובסנדה. אביהם לזכותם של טובי מעשי, לכלי לרעה למען כל המריאה. ישים מבטחים בבודה בדמה ובסנדה תביאי זכותם של טובי מעשי יחלי להרע למען כל הבריאה
ערב טוב לכם אני שמחה לפגש לכם שוב ולחלק איתכם את החומר אז כאמור חדר המורים שלי הוא בספרייה של בית הצנחן והיום שלפתי גם ספר פשוט אני שמה את היד והדבר הראשון שבא ליד אני פותחת ואני לא מדפדפת אז הספר קוראים מלחמת שולל והוא על מלחמת לבנון הראשונה 82 ופתחתי דף ופה יש תיאור של ההתייעצויות בטרם פרוץ המלחמה בין הגורמים הביטחוניים והפוליטיים השונים אני אקרא לכם כמה משפטים ההתחבטות הבלתי פוסקת בסוגיית הפריצה, זאת אומרת, הם התחבטו אם לפרוץ או לא לבירות, הייתה כרוכה בכמה שיקולים מרכזיים שנידונו פעמים רבות בדיוני מטה בדרגים השונים. מצד אחד נראה היה ששיטת המצור אינה מניבה פירות, אם היה אש שיזם צהל תוך הפגזות כבדות על השכונות שבהם התרכזו המחבלים, הופסקו פעם אחר פעם בעקבות פניות ועולות של חביב לבגין, לרבות איום של הדיפלומט האמריקאי, באחד המקרים להפסיק את תיווכו ולעזוב את לבנון. וזה ממשיך, ויכול להיות שהנושא טרי ורגשי לחלק מכם, אז אני מתנצלת. המטרה שלי לא לעורר רגשות עזים, המטרה שלי לחשר את זה לחומר שלנו. כי יש לכם פה דוגמה איך אנשים שעומדים להחליט בנושא שקשור בהרבה חיי אדם, ישראלים ולא ישראלים, והם עומדים שמה והם לא יודעים. הם מחליטים על מהלך אחד, נראה אם הוא יצליח, אחר כך מחליטים על מהלך שני. והקטע הוא שאנחנו לא יודעים. כי המים שלנו שטוף בבורות, וזה לא משנה איזה דרג יש לנו, באיזה מקום, באיזה אוניברסיטה, באיזה צבא, באיזה ממשלה, זה לא משנה. אין לנו פרמנה, אין לנו תפיסה נכונה. כי אנחנו שטופים בבורות, אנחנו לא רואים את התוצאות. וכיוון שהסיבתיות הרגילה שאנחנו חושבים עליה, לא עובדת. אנחנו נדבר על זה יותר, על הריקות של סיבות. הסיבתיות הרגילה, כפי שאנחנו רגילים, להתבסס עליה להחלטות שלנו, בין אם זה החלטות פעוטות, אם נמצוא היום או נמצוא מחר, או החלטות הרות גורל, שקובעות חיי אדם וקובעות חיים של מדינות, מתבססות על אי ידיעה. האנשים לא יודעים מה שהם עושים. לא משנה כמה הם מוכשרים וכמה הם מתכוונים טוב, וכמה ניסיון יש להם. כי הם שטופים בבורות. הם אבידיה, לא רואים. כל הספר הזה הוא עדות אחת ארוכה לזה שאנחנו לא יודעים. אנשים עומדים ומחליטים שהם החלטות שקובעות חיי אדם, ואין להם מושג מה שהם עושים. פה בקטע הזה מסופר על מח"ט בשם אלי גבע. הוא בא לרמטכ"ל ואומר, זה קרב לא לנו. הוא הזהיר מפני אבדות רבות לחיילי צה"ל, בקרב על העיר ופגיעה בהמוני אזרחים. אל לנו להיגרר לענייני הפנימיים של לבנון, זה לא ענייננו. טוב שיהיה לנו כאן שלטון יציב שישתלט על המחבלים. וכולי. אני אומר, המעשים שלנו דוחפים את הבעיה הפלסטינית לפינה, אנחנו דוחפים את האמריקאים למודעות יתרה לבעיה הפלסטינית, אנחנו מביאים למצוא עצמנו מול פתרונות שאינם לפי רוחנו. והוא ממשיך, הוא אומר, המלחמה שם זה הרג אנשים, הרג אזרחים. הוא מזהיר בפני זה. אדם שקצת התעורר ומסתכל, רגע, מה המעשים האלה עושים? וכמובן, בסוף מסופר שהוא פותר מהצבא. אז לא מענייננו להיכנס לנושאים של מלחמת לבנון, מתקל בצבא, כן מטרתנו לרכוש חוכמה. ליצור תנאים שאנחנו לא נהיה במצב כזה, ואנחנו כל רגע ורגע בחיים שלנו במצב הזה, בין אם זה בעניינים גדולים, בין אם זה בעניינים קטנים. כשאדם מבין ריקות, כשהוא מבין איך קרמה עובדת, האסונות האלה נמנעים, הם נהיים בלתי אפשריים, כיוון שאם אתה מבין קרמה וריקות ופעלת לפי זה זמן מה, והתחלת לצבור את מסבורי החסד כפי שאנחנו מתארים בסדנאות הלוד ג'ונג ובקורסים האחרים שלנו, הקרמה מתחילה להסתדר מאחוריך. דברים מתחילים לזרום. לא יכול להיות שבא מפקד ומחליט על מהלך ואין לו מושג איך זה יתפתח וזה מתפתח דווקא בכיוון הפוך. זה לא יכול לקרות לאדם שמבין קרמה וזורם עם קרמה זמן מה, וזה לא רק שהוא ישב כאן והוא הבין בקורס, זה לא רק שהוא ישב במדיטציה והבין במדיטציה, הוא הכניס את זה לחיים שלו. כי המסקנה המיידית מהבנה של הדברים האלה, זה שאתה חייב לשמור על מוסר. אתה חייב להיות עדוק לגמרי לדקדק במוסר. ואז המצבים האלה לא יקרו לאותו אדם. הוא לא יצטרך לחשוב ללכת ימינה או ללכת שמאלה. הוא ילך ימינה כי צריך ללכת ימינה, וזה יהיה הדבר הנכון לעשות. זה קורה באופן ספונטני. ישר מייקל מתאר מאוד יפה איך זה קורה לאנשי עסקים, שהם מתחילים לעשות את הקרמות שגורמות לעסקים להצליח. אז ההחלטות העסקיות נהיות נכונות בלי שהם משקיעים יותר מחשבה עם מישהו אחר, ובלי שיש להם יותר השכלה עסקית מאשר למישהו אחר. הקרמה מנהלת את העסק, כי הכל הולך על פי קרמה. אז אנחנו נדבר על זה, מאסטר שנתידה ילמד אותנו את זה בפרק שלו, זה הנושא של השיעור הבא. פסוק 71, בואו נקרא את ביחד. אך אם מניחים שאין שום אני, אז אין שום קשר בין המעשה והפרי. אם לאחר המעשה הוא נעלם, למי נייחס את הקרמה? אז פה זאת שאלה מאוד חשובה, ואנחנו נחזור אליה גם בשיעורים הקרובים. והשאלה שבה מתנגד ושואל, רגע, עד עכשיו נתת לי הרצאות ארוכות שאין אני קיימת מצד עצמת, אין קיום אלטרנטיבי לאני הזאת. אבל את גם מלמדת אותי על קרמה, את אומרת שאנחנו נקצור את תוצאות מעשינו. שכל כך חשוב להקפיד על מעשינו, כי אנחנו נקצור אותם. אז מי זה שיקצור את התוצאה? אם אין אני עושה עכשיו משהו, מי זאת שתקצור את התוצאה? מסכים עם השאלה? לגיטימית, נכון? אז בואו נראה מה הוא עונה לנו. האם זה נכון שאדם משתנה מרגע לרגע? כן. זאת אומרת, אני שברגע זה, זה לא אני שהייתה לפני רגע. ואם צעקתי על מישהו, ועכשיו אני מישהי אחרת, אז אצל מי תפשיל הקרמה? אז איך אנחנו בכלל נאשר את הנכונות של חוקי הקרמה? כי את אומרת שאת תקצרי את התוצאות, אבל אם את נעלמת מיד לאחר המעשה, מי זאת שתקצור את התוצאות ואיך נבדוק שהחוקים האלה בכלל נכונים? האדם ששואל את השאלה הזאת, מה לדעתכם מטריד אותו? זה או לא נאמין בסיבה ומסובב, או לא נקבל את התזה שאין אני. הוא אומר, שניהם ביחד לא קונסיסטנטים, זה לא יכול להיות יחד. זה מה שמטריד אותו. ולמעשה אנחנו אומרים שהמתנגד שכאן הוא אפילו לא בודיסט. המתנגד הזה הוא מאסכולות שהן פרי בודיסטיות, שהן לא בודיסטיות, והבודיזם צמח על ברכי ההינדואיזם. ההינדואים לגמרי מאמינים בקרמה. אז אם ככה האפשרות הזאת שקרמה לא עובדת, לא קיימת, אז מה נשאר? שמוכרח להיות איזה אני. מוכרח להיות איזושהי אני שאצלה תפשיל הקרמה והיא איכשהו קבועה בזמן. זה הרעיון של האטמן. יש איזושהי אני שהיא איכשהו קבועה בזמן. והיא זו שתקצור את פירות מעשיה. אז הנה התשובה של מאסטר שנתידבה. יש שלושה חלקים לתשובה שלו. אז דבר ראשון, הוא מתחיל לענות בפסוק 72. בואו נקרא, ביחד, אנחנו שנינו את זאת מקבלים, הבסיס למעשה ולפרי הוא שונה, וגם זה שעושה לא קיים. אז על זה להתדיין אין טעם. הוא אומר, על זה אנחנו בכלל מסכימים. זה שחוצר את הפרי וזה שעשה את המעשה מלכתחילה, הם לא אותו דבר. זה לא אותה אני. עברתי שינוי מאז. כל רגע ורגע אני משתנה, אז בוודאי עברתי שינוי. על זה אין ויכוח. אבל עכשיו, מעשה שנתידבה אומר לו, גם זה שעושה לא קיים, הוא אומר, גם על זה אנחנו מסכימים. למעשה, הם לא בהכרח מסכימים על זה, אבל ככה הציג המתנגד את השאלה שלו. את ההסכמה בנושא השני של אני, אפשר גם לקרוא את זה
באופן הבא.
הנציג הלא בודיסט טוען שיש איזה אטמן, איזה משהו שהוא איכשהו קבוע בזמן. בסדר, הגוף משתנה, דברים משתנים, אבל יש איזה נשמה, יש איזה גרעין שהוא קבוע בזמן, איזשהו אני שמה.
אבל מצד שני
הוא הסכים שחל שינוי עם הזמן. אז אם לקחת את מה שהוא כבר הסכים, המסקנה מזה זה שהאטמן איכשהו משתנה. האטמן עבר איזשהו שינוי. וזה לא יכול להיות, כי הוא מאמין שהאטמן לא משתנה. מאסטר שנתידבה מתחיל לערער את העמדה שלו. אז זה אספקט ראשון בתשובה.
בטיבטית, ניתן לסכם טיעון זה באופן הבא. לג'פדו דנג דרבו ניונגו דוקי קנגסק זה תעדה. לה זה מעשה או קרמה, ג'פה ביצוע, דו זמן, דן ודרבו תוצאה, ניונגווה להתנסות, דו עוד פעם זמן, קנגסק אדם. זה דברים, תדה שונים נפרדים. ביחד, האדם שביצע את המעשה וזה שיחווה את התוצאה, הם שני אנשים שונים.
עכשיו אספקט שני בתשובה. פסוק 73. ביחד. בלתי אפשרי הוא לראות בו זמני סיבה ותוצאה כאחד.
הרעיון בטיבטית. גיוי דוסו דרבו ניונג מיסי. גיוי דוסו, בזמן שבו מתרחשת הסיבה. דרבו, תוצאה. ניונג, לחוות. מיסי, אי אפשר.
בלתי אפשרי שהתוצאה והסיבה יקרו בו זמני. אם אנחנו מסכימים עם זה. כן, זה אינטואיטיבי, זה נכון. הסיבה והתוצאה לא קורים בו זמני. אנחנו נחזור לנושא הזה עוד מעט. אבל כאן בינתיים אנחנו רק עונים למתנגד הזה שמייצג את הדעה של הנשמה, של האטמן. אז הוא אומר שהאדם שחווה את התוצאה זה אותו אדם, כי הוא אומר, יש איזה אטמן, זה שזה רע וזה שקוצר, באיזשהו מובן זה אותו אדם אצלו. אבל כבר אמרנו שהקבוע הזה, שזה הנשמה שעובר שינוי, ועכשיו הוא אומר, אם זה עוזר אותו אדם, אז משתמע
שהמעשה ותוצאתו צריכים להיות
בו ברגע. או שהאטמן הזה משתנה, ואם לא, אם הוא קבוע, אז הסיבה והתוצאה חייבים לקרות בו זמני. שני המקרים מובילים לסתירה, זה דבר בלתי אפשרי. בחלק השלישי, בחלק השני של הפסוק, כך נאמר כי זה שעושה וזה שנהנה ממעשיו, מתייחסים לזרם אחד. אז זאת התשובה של הפרסנגיקה עכשיו. זה נכון שהאדם הזה עבר שינוי. נכון שזו שעשתה את המעשה זה לא זו שקוצרת את התוצאות שלו, אבל אנחנו כן יכולים לדבר עליה נומינלית. על אותו בן אדם. זה לא שהיא לא עברה שינוי. זה לא שיש שם איזה נשמה. אבל אנחנו נותנים לה איזשהו ייצוג מושגי. נותנים לה איזה שם. וזה מייצג זרם של תודעה. זאת אומרת, איך שהיא מתפתחת במשך הזמן, לכל הזרם הזה אני אקרא דבורה. אז זה לא שדבורה היא קבועה, זה לא שיש שם נשמה קבועה, אלא הדבר הזה שעובר שינוי מרגע לרגע, לכל הזרם הזה ביחד נקרא עכשיו דבורה. זה מה שהוא אומר.
אם נסכם זאת בטיבטית, גיון צ'יקלה לייג'ה פאפו, דן צ'אבו צ'ו פאפו, תן רום. גיון, זרם או רצף. צ'יק, אחד. ל, מעשה או קרמה. ג'ה פאפו, זה שמבצע את המעשה. דן, ו. טרבו, תוצאה. צ'ו פאפו, זה שחווה. כלומר, מתנסה בתוצאות המעשה. תן רום, כך נכון להגיד. ביחד, המשפט אומר, ניתן להתייחס לזה שעושה את המעשה ולזה שנושא בתוצאות המעשה כאל רצף אחד.
וזאת התשובה של הפרסנגיקה. ההשקפה הזאת אומרת, מי זו דבורה ומי כל אחד מכם אותה תשובה? זה הזרם הזה של הקרמה. הקרמה כל הזמן משתקפת בראי הריקות ויוצרת את עולמי מרגע לרגע, מרגע לרגע, וזו דבורה ואין שום דבורה אחרת. דבורה זה המשחק של הקרמה בראי הריקות כפי שהוא משתקף בחוויה שלי, וזה הכל. אין דבורה אחרת. זה מה שתגיד הפרסנגיקה, זה הכל השלכה כתוצאה מקרמות שמפשיבות, וזו אחר זו, וזאת החוויה שלי של עצמי. וזה זרם של רגע, רגע של חוויות, ועל הזרם הזה אנחנו קוראים בשם דבורה, ולא שיש לו איזשהו קיום עצמי. אנחנו מכנים את זה בשם דבורה, ואם תסתכלו, זאת בעצם החוויה שלנו של עצמנו. כשאני מראה לכם תמונה שלי בת חמש, ואני אומרת, זאת אני בת חמש, למה אני מתכוונת זאת אני בת חמש? הרי איננה כבר, נכון? בכל זאת איכשהו אני מקשרת בין זוג כאן וזוג ששמה בתמונה, כי יש את הזרם הזה של רגעים של תודעה, ולכל הזרם הזה אני נותן את השם דבורה. וזה הקיום היחסי שלי, זה הקיום הכוזב שלי, זה הקיום הקונבנציונלי שלי. ועם זה אנחנו לא רק לא מתווכחים, אנחנו אומרים שהוא קיים, והוא מתפקד. אז זאת התפיסה של הפרסנגיקה.
האלמנט שעוזר חפש
ממד
הזמן,
רק עם
הזמן
זה השליה. כן, אנחנו לזה ניכנס עוד מעט, לאט לאט, אנחנו מפרקים את הפאזל הזה לאט לאט. כן, לך את השאלה. כן, הוא אומר, אז אם ככה אפשר להגיד שהאני הזאת זה מין אמת מוסכמת, וזה נכון, זה יהיה דרך נכונה להגיד את זה לפי הפרסנגית.
אז אם אחד מהיא מהווה את האני הרלוונטי בכלל החוויות, אז מה עם בעלי חיים?
אותו דבר. שואל מה עם בעלי חיים אם ככה? אותו דבר. זה השתלשלות זורמת של הפשלות קרמיות ותו לא. זה יש לו את הקרמות שלו, זה יש לו את הקרמות שלו. הם דומים, זה מה שעושה אותם כלבים.
אין כאלה איזשהו מאסטר, שהוא מלומד או משהו, אין כלים מלא.
כל אלה בקבוצת הכלבים יש דמיון רב בקרמה שלהם, הוא עדיין אינדיבידואלי, יש כלב שנולד אצל הקן רינפוצ'ה וזוכה ליחס מלכותי לגמרי, ויש כלב שנולד באיזה עיר מסכנה בהודו איפה שאין שום כבוד לכלבים, וכל אחד בועט בו וזורק עליו אבנים, יש כאלה ויש כאלה. ומשותף להם שלמשל הם לא יבינו את מה שאני מדברת עכשיו. זה מה שעושה אותם כלבים. ויש להם קרמה אינדיבידואלית, ויש קרמה שהיא דומה, וככה בני אדם אותו דבר, כל היצורים ככה.
אם כלב או חיה לא מצליחים להבין את זה, אז זאת אומרת, אם כלב נולד לסיטואציה, זה באמת כל הזמן מתרגל לפחות לסיטואציה, כל החיים שלו.
אבי, איך יוצאים מהצרה הזאת של להיות כלב? מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, כי בשביל לצאת, אתה צריך לצבור קרמה טובה. מאוד קשה. זו קרמה מקוללת בעצם להיוולד ככה. כתוצאה מקרמה שלילית שבוצעה בעבר. מאוד קשה, כי בינתיים הם גם צוברים קרמה שלילית, אלא אם כן הם נולדים אצל קן רינפוצ'ה. הדרך לצאת משם, יש דרכים שמתוארות. יש איך זבוב פתאום יוצא מהמצב הזבובי שלו, הוא יושב על ערימת זבל שמסתובב סביב איזה מקדש, והוא צובע אותי פה נת קרמה טובה. אז מאוד 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 קשה לצאת מעולם החיות. אחרי אנחנו אומרים, מצבנו לא טוב, הוא באמת לא טוב. כי הסיכויים שלנו לפעול לשם הם גדולים, והסיכויים לצאת משם הם כמעט אפס.
אולי, לספר משהו, זה לא שאלה
שלה? סיפור קצר?
מאוד קצר. יש חתול שהוא פראי לגמרי, יש לו נטייה לאיכות. מהרגע שהתחלתי ללמוד בקבוצה, אני כל פעם שהוא עובד אחרי זוג, לוקחת כדור מהשתיקה אותו, שמה, פחות קרמה שלילית.
כל הכבוד. ומכל הסיפור הזה, מה המסקנה בשבילנו? למה אני חושבת שהזרם הזה של רגעים בזמן זה אני? גם זה קרמה. אני משליחה על הזרם תודעה הזה, זה מין שם, מושג, אני. גם זה קרמה. והריקות לפי הפרסנגיקה, מה אומרת? שאין לי שום קיום אחר. אין שם משהו מחוץ לזרם הקרמי הזה. זה כל מה שיש, וזה תמיד היה ותמיד יהיה. והשאלה אם אני אלמד לייצר זרם קרמי מענג, או זרם קרמי שהוא סובל, או זרם קרמי שהוא מעורב, כמו שיש לנו כרגע כבני אדם. וכל ראייה אחרת, כל השקפה אחרת, פירוש המוות. כל השקפה אחרת מונעת את הסיכוי המדהים להתמיר את המצב הזה. כי אם אני רק זרם קרמי ותו לא, ואם אני מבינה את התהליך של קרמה כפי שהבודה מלמד, או ישות מלמדת, אז יש לי צ'אנס, כי אז אני יכולה לייצר את הקרמה שתתמיר את המצב הזה, ותוציא אותי מכאן. כל אחיזה באיזשהו נשמה או אטמן או איזושהי עצמי שהיא איפשהו במקום אחר, תתקע אותי כאן. ולא חשוב אם היא מאוד מעודנת, ולא חשוב אם היא מאוד רוחנית, ולא חשוב אם אתם עושים הרבה דברים טובים בעולם אפילו, זה מאוד עצוב. מסטה קמאלה שילה אמר, אדם שעושה הרבה חסד בעולם ולא מבין ריקוד זה רע. זה תוקע אותו עוד יותר בסמסרה, כי בינתיים החיים שלו נהיים מתוקים, והוא נאחז עוד יותר בסמסרה והוא נשאר עוד בפני. אם אתם רוצים לבדוק את זה, תתחילו לעשות יומן, תשמרו היטב על יומן חצי שנה, שנה, תתחילו להרגיש את האמת של זה, איך קרמה מייצרת את החיים שלכם בגלל שהם ריקים. אז תרגישו את זה בקטן, אבל מספיק להרגיש קצת בקטן, מעבר למה שאתם רגילים בלי לעשות שום דבר, כדי להמריץ אתכם להיכנס יותר עמוק לתרגול, ואז אני אתן לכם צ'אנס לצאת. ואסיים את הדיון הזה, במשפט בטיבטי, לימוד צ'אשה, כי צופה, לטנה, טניה, טקצם. נתחיל מטניה, זה הכי פשוט. טניה זה מושג מנטלי, רעיון מנטלי. צ'אשה זה חלקים, צוקפה זה אוסף, אז אוסף של חלקים. לטנא זה מתבסס על, או מושלח על. צם זה בלבד, אז נתרגם את כל המשפט. המשפט אומר, מי שאנחנו זה מושג מנטלי שמושלח על הבסיס של אוסף של חלקים. ותו לא. אנחנו אך ורק מושג מנטלי שמושלח על אוסף של חלקים. זה מי אנחנו. אך ורק רעיון שמושלח על אוסף של חלקים. עכשיו צריך להיכנס למה זה אוסף של חלקים וכך הלאה. אנחנו תגף ניכנס לזה. שאר הפסוקים כאן הם בעצם המשך של הנושא הזה. עד פסוק 79 זה המשך של אותו רעיון. בואו נקרא אותם מהר. כי הם מאוד יפים. זה ממשיך לדון בנושא של עבר ועתיד. אז הוא אומר בפסוק 74 ביחד, תודעת העבר וגם זו של עתיד אינן העני כי אינן קיימות. זו שעשתה את המעשה כבר איננה, וזו שקוצרת אותו בעתיד עוד איננה. וזה מאוד מעניין. כי כשמנסים להגדיר עבר, מה זה עבר? באסכולה של הלוגיקה זה הסוטריסטים. נגיד אנחנו לא יכולים להגדיר, כי זה בכלל אין כזה דבר. איפה עבר? איך אני יכולה להגדיר? הם גם יגידו שאין הגדרה לעתיד. אותה סיבה, כי עתיד איננו. איפה הוא? אז תודעת העבר וגם זו של עתיד, הם לא אני כי הם אינם. יש לי איזה רעיון של אני, אם אני ישנה, כן אני ישנה. אם אני מדברת, אני מתפקדת. אני ישנה כי אני מתפקדת. אבל איפה זו של העבר? זה לא יכולה להיות אני כי איננה. זו שבעוד 10 דקות גם זו איננה. אז זה גם לא אני. עכשיו הוא ממשיך בו ביחד. ואם זו שנוצרה ברגע זה היא אני, אם היא על מה, היא עליה מה אני. עכשיו זאת שעבר לא. זאת של העתיד לא. בואו ניקח את זאת של ההווה ברגע זה. עוד שנייה התחולפת, נכון? עוד שבריר שנייה היא נעלמת. אז אני נעלמה. פה אנחנו מחפשים את האני האולטימטיבי. את האטמן הזו, את זו אנחנו לא יכולים למצוא. אנחנו יכולים לדבר על האני שהיא השלכה על הרצף של רגעים. המושג שהוא השלכה. אבל אם אני מחפשת אותה איפה היא באמת, אני לא יכולה למצוא אותה. זאת דרך אחת לעשות מדיטציה על ריקות של אני. אנחנו נרחיב אותה אחר כך קצת יותר. והוא אומר שהניסיון הזה למצוא את האני בצורה כזאת ביחד. זה דומה לניסיון לקלף בהדרגה הגזע בננה החלול ולא למצוא בו דבר. ואנחנו מחפשים את העני, ואנחנו מחפשים, מקלפים, ואנחנו לא מוצאים. זה כל הרעיון של המדיטציות האלה, להגיע לריכוז של עצמנו. כך אם ניטב, נחפש ונבחר, בוודאי שונני ליצור לנו חל, זה מה שהוא אומר לנו. אז פה יש מדיטציה אחת לאורך ציר הזמן, איפה לחפש אותי. ואנחנו תקף ניתן עוד.
הסיכום של הרעיון הזה בטיבטית הוא רנג שין צננה צ'ושינגי דונגפו צ'שסו צ'נה גיינג מפה שינין. רנג שין, טבע עצמי, מהות. צלנה, אם מחפשים. צ'ושינג, עץ בננה או קנה סוף בעל גזע חלול. דונגפו, חלול. צ'שסו, לחלקיו. צ'נה, אם מפרקים. גיינג מפה, אין שם דבר. שינין, זה כמו. ביחד המשפט אומר, כאשר אנו מחפשים את מהות הדבר, את טבעו האמיתי, איננו יכולים למצוא דבר. זה כמו לקלף את כל חלקיו של קנה סוף חלול.
76 פסוק מעניין, אנחנו לא נתעכב עליו יותר מדי, אבל פה שאלה מאוד מעניינת.
אם אין יצורים חשים בנמצא, כלפי מי נתרגל חמלה?
בא מתנגד ואומר, בסדר, אם אין אני, אז לא רק לך אין אני, לאף אחד אין אני, אז כלפי מי אנחנו מתרגלים חמלה? זאת שאלה לגיטימית מאוד, כלפי מי אנחנו מתרגלים חמלה אם אין שם אף אחד? מה אומר לנו מסע שנטידבה? האם הוא פותר אותנו מתרגול חמלה? הוא רק עכשיו בילה 8 פרקים ללמד אותנו לתרגל חמלה, נכון? אז הוא לא פותר אותנו. הוא אומר, אלו שנשליך בחשקת בורותינו ושנשבענו לפעול למענה. כלפי מי נתרגל חמלה? כלפי היצורים האלה שאנחנו משליכים בבורותינו, הם האובייקט. החמלה הזאת תוציא אותנו מסבל. זה כל מה שיש לי לעבוד איתו anyway. וזה בדיוק מה שיוצאים אותי מסבל, זה מה שהוא אומר. אנחנו נחזור לזה באחד השיעורים הבאים. כן.
אין לך גיטה שאני נהרות. אני מקבלת כל הזמן, צוק
הזרם. שאלה מה קורה כשאת נפגשת בצוק? 77. אם אין יצורים, מי ישיג את הפרי? הקודם היה כלפי מי לתרגל חמלה. עכשיו הוא אומר, אלה שאת משליחה בבורותיך, כלפיהם תתרגלי חמלה, ואז משתמע יבוא פרי, כן? אוקיי, מי ישיג את הפרי? הרי אני לא אהיה שם. זאת השאלה. אם אין יצורים, מי ישיג את הפרי? הוא אומר, אמת. מסכים לשאלה? שאלה לגיטימית. השאיפה שזורה בבורות, איזה שאיפה? שאיפה להערה. השאיפה שלי להגיע להערה ולהיפטר מסבל, הוא אומר, שזורה בבורות. זה נכון. בגלל זה קראנו לה כוזבת. הקונבנציונלית, השאיפה להגיע להערה למען כל הברואים שזורה בבורות. היא כוזבת, היא לא מבינה מי אני, היא לא מבינה מי היצורים. ויחד עם זה, זה מה שמוציא אותי משם. אך לשם הסילוק של כל סבל שיש, אין לדחותה למרות הבור. אשליות מתפקדות. היצורים הם אשליה, אני אשליה, החמלה שלי אשליה. המעשים שאני עושה למען היצורים הם אשליה. וזה מתפקד בגלל הכוונה שלי. קרמה עובדת. ובפסוק 78 הוא מסכם את הדיון הזה. הוא אומר, הנוחיות היא זו שגורמת לסבל, ובורות אודות העני, אותו מלבה. והרי על אלו לא ניתן להתגבר, אומר לו המתנגד. אומר, הגיעה להיעדר העני היא זו שתגבר. למה היא תגבר? זאת שאלה מאוד חשוב. כי אומר לו המתנגד, בסדר, הנוחיות גורמת לסבל, הבורות מלבה אותו, עכשיו אני בתוך מיינד שכולו שוגה והכל אשליה, איך המיינד השוגה הזה יתגבר על האשליה הזאת ויוציא אותי משם? איך נתגבר על זה? אומר לה מסטר שנטידבה שההגיעה להיעדר העני היא תגבר על הקושי הנורא הזה שאנחנו נמצאים בו. למה היא תגבר? למה הוא יכול בוודאות להגיד לו את זה שהיא תגבר? עד עכשיו דיברנו על החמלה שהיא נעוצה בבורות. אני לא מבינה מי אני, אני לא מבינה מי זה שאני עוזרת לו, אני לא מבינה מה זה החמלה הזאת. הוא אומר, תמשיכי לעבוד עם זה. ולמרות שהנוחיות גורמת לסבל והבורות אותו מלבה, את תצאי מזה. למה? מכיוון שההגיעה להיעדר העני תביא אותך בסופו של דבר לאמת המוחלטת. כל השאר הוא כזב. אם תמשיכי להגות בריקות, בסופו של דבר תגיעי לאמת המוחלטת. למה היא נקראת אמת מוחלטת? בניגוד ליחסית או בניגוד לכוזבת. כי מה עשה את הכוזבת כוזבת? אתם זוכרים את המיטומפה, את ההתאימות, כן? האופן שבו הדברים קיימים והאופן שבו הם מופיעים אינם תואמים. לא כך במציאות המוחלטת, שמה זה לגמרי תואם, כי אין שום כזב שמה, היא אמת מוחלטת. והאמת המוחלטת תמיד תנצח כל שקר, יכול לקחת כמה עידנים, אבל היא לבטח תנצח, יש לה הרבה יותר כוח. הטיבטים אומרים שהשקר עומד על רגל אחת והאמת עומדת על שתיים. אנחנו אומרים שאין לו רגליים בכלל, אולי אנחנו צודקים. זה מסיים את הנושא של מי קוצר את הקרמה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה על הבמה. אתם בכלל מדהימים, אתם מדהימים לגמרי, לגמרי. אני פה עומדת ואני משחקת את המורה ואתם הלא נדים, אבל זה... תודה רבה לאנשים שארגנו, נירן, רות, אורית, רזי, כל האנשים, אתם יודעים מי אתם. אני מאוד מעריכה את העמד שלכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני מתארת במנדלה.
ידויה, ופנים של כל חסד נתת. לליבי ירחנה, וחגישנה, כגן של עדנת הערה. לליבי ירחנה, וחגישנה, כגן של עדנת הערה. כסקות בריאה, לעולם שכולו תורה. תסירתי זו אמוך, ישימו נא כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד. בחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו הם נוגעים ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו הם נוגעים.
Yeah.